שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת הילדה איילת השחר חנה בת בתיה, שעברה שבוע ניתוח בתוך שער חולי עם ישראל, ולהצלחת משפחת בן שמואל כולה. כל מי שרוצה גם כן לזכות את השומעים ולהקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף סמך במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ברבע העליון של עמוד א'. בדף נ"ו עמוד א' דיברנו על דיני המקלל, תוך כדי הדיון ריבינו שגם גויים חייבים על הכללה, וזה הביא אותנו לשלושה דפים שבהם עסקנו בדיני בני נוח. עכשיו שסיימנו עם בני נוח, אנחנו חוזרים לנושא העיקרי שלנו, שזה המקלל. אז שם בדף נ"ו עמוד א' ראינו מחלוקת תנאים באיזה שם צריך להשתמש בשביל להתחייב על הכללה. רבי מאיר אמר שגם על כינויים, אבל רבנן אמרו שדווקא על שם של ארבע אותיות, כלומר י' ק' ו' ק'. עכשיו בדף סמך עמוד א' בא רב אחא בר יעקב אומר שחייבים על כללה עם שם של ארבעה אותיות. ויש שתי גרסאות מה הוא התכוון לחדש כאן. גרסה אחת אומרת שהוא התכוון לצמצם, כלומר דווקא שם של ארבעה אותיות אבל לא שם של שתי אותיות, כלומר שבזה הוא פוסק כמו רבנן שכינויים לא נכללים. גרסה שנייה זה שהוא דווקא בא להרחיב את האיסור, כלומר שהיינו יכולים לחשוב שחייבים על כללה רק אם השתמשו בשם השם של 42 אותיות. השם הזה של 42 אותיות זה שם ששומרים עליו בסוד. הגמרא בקידוש הנעין א' אומרת שלא מוסרים אותו אלא למי שצנוע, והוא אדם שהוא לא כועס ולא משתכר ולא מעמיד על מידותיו. אז לפי הגרסה הזאת, רב אחא בר יעקב מחדש שהיינו יכולים לחשוב שרק על שם של 42 אותיות הוא חייב, כמשמע לן שגם על שם של 4 אותיות הוא חייב, גם זה נקרא שם השם. עכשיו לפי הגרסה הזאת, לא ברור מה רב אחא בר יעקב יאמר לגבי כינויים. בכל אופן אלו שתי הגרסאות, ועל שתי הגרסאות הגמרא שואלת מהמשנה שראינו בדף נ"ו. הרי שם הדוגמה של המשנה לכללה זה יקה יוסי את יוסי, ולכאורה לא סתם המשנה בחרה בשם יוסי בשביל להדגים את צורת הכללה, אלא זה בדווקא כי ביוסי יש ארבע אותיות. אז מה החידוש של רב אחא בר יעקב? עונה הגמרא, היינו יכולים לחשוב שאולי המשנה באמת הביאה סתם דוגמה, והיא לא הביאה את השם יוסי בגלל שיש לו ארבע אותיות, כמה שמלן שבאמת המשנה כן התכוונה לומר שזה ארבע אותיות. עכשיו אנחנו כמעט באמצע עמוד א', אנחנו ממשיכים לפרש את אותה משנה מדף נ"ו. המשנה בדף נ"ו במקרה של מקלל תיארה איך היו חוקרים את העדים, אז לאורך כל הדיון העדים לא היו משתמשים בשם שהם שמעו את המקלל אומר, אלא רק היו אומרים, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, שהמקלל אמר יקה יוסי את יוסי. אבל בסוף הדיון, אם באמת הוחלט שצריך להרוג את המקלל, אי אפשר להרוג אותו בלי שלפחות פעם אחת שמענו מפי העדים בדיוק את הכללה ואת השם שאותו אמר המקלל. אז לכן אחד מהעדים אומרים את זה לגדול שבהם לחזור על הכללה ועל השם, אבל לפני שעושים את זה מוצאים את כל מי שמיותר, כלומר רק הדיינים נשארים בפנים ורק הם שומעים, וכשהעד אומר את הכללה ואת השם, הדיינים עומדים על רגליהם וקוראים את בגדיהם, והקרע הזה הוא קרע שלא מתאחק, כלומר שלעולם לא מתקנים אותו. עכשיו אחרי שהעד אחד אמר, אז העד השני לא צריך לחזור על זה שוב, אלא מספיק שהוא אמר, אף אני כמו. אז זה התיאור במשנה, ועכשיו נראה מקור לכל זה בגמרא. אז דבר ראשון, לגבי זה שאמרנו שהם צריכים לעמוד, את זה לומדים מזה שכשאהוד בן גירה הגיע לעגלון והוא אמר לו דבר אלוקים לי אליך, אפילו שהוא השתמש בכינוי ולא בשם, ואפילו שמדובר פה בעגלון שהוא מלך גוי, בכל זאת עגלון עמד על רגליו. אז אם הוא עמד על רגליו, כל שכן שכשהדיינים שומעים את העד הוא חוזר על שם השם, גם הם צריכים לעמוד על רגליהם. עכשיו, מה המקור לכל מה שקשור לקריאה? את זה לומדים מסיפור שכבר סיפרנו עליו בהרחבה בדף כ"ו על מסע סנחריב. כשרב שקה, שר הצבא של סנחריב, הגיע לחומות ירושלים, אז הוא ניסה לשכנע את העם להיכנע, כדאי לשמוע את השיעור בדף כ"ו, שם סיפרנו על זה בהרחבה, וחלק מהדברים שהוא אמר זה השם בכלל לא יכול להציל אתכם. כלומר, הוא חירף את השם. ככה לפי רבנו ירוחם, רשי גם הוסיף שהוא גם גידף את השם, כלומר שהוא ממש כילל. בכל אופן, כשהנציגים של חזקיהו, שאחד מהם זה שבנה, שגם עליו סיפרנו שם בהרחבה, כשהם שמעו את מה שרב שקה אמר, הם קראו את בגדיהם, והם הלכו וסיפרו על זה לחזקיהו, וכשחזקיהו שמע, גם הוא קרא את בגדיו. אז מכאן אנחנו לומדים שצריך לקרוא את הבגדים כששומעים גידוף של השם, ואפילו חירוף של השם. ובגזרה שווה מאלישה שקורא על אליהו כשאליהו עלה לשמיים, אנחנו גם לומדים שאת הקריאה הזאת לא מאחים, כי שם אצל אלישה למדנו שהוא לא מאחה את הקריאה מזה שכתוב ויקראם לשניים קראים. המילה קראים השנייה מיותרת, מכאן שזה נשאר קראים לעולם, וגם למדנו שגם מי ששומע מפי השומע, גם הוא צריך לקרוא את בגדיו, כמו שחזקיהו קרא את בגדיו כשהוא שמע את זה משבנה. עכשיו גם למדנו שכששבנה ושאר הנציגים חזרו על הכללה, הם לא היו צריכים לקרוא עוד פעם, כיוון שהם כבר קראו כשהם שמעו בפעם הראשונה. רק חזקיהו, שזה פעם ראשונה שהוא שומע, הוא היה צריך לקרוא. אז מכאן אנחנו לומדים שהדיינים צריכים לקרוא כשהם שומעים, אבל העדים כשהם מספרים על זה עוד פעם, הם לא צריכים לקרוא כי הם כבר קראו כשהם שמעו את הכללה בפעם הראשונה. אז זה לגבי הדינים במשנה, ועכשיו נוסיף עוד שני דינים בשם רב יהודה בשם שמואל, 13 שורות מתחתית עמוד א', ולגבי שני הדינים עוד מעט נראה שרבי חייא חולק. דין אחד זה מי ששומע הזכרה, כלומר כללה עם שם השם מגוי, אז הוא לא צריך לקרוא, וזה שהם קראו על מה שרב שקיע אמר, זה כי כאמור רב שקיע היה יהודי מומר. דין שני, רק קוראים על כללה שנאמרה בשם השם המפורש ולא בכינוי. זה שני הדינים בשם שמואל, ואומרת הגמרא שרבי חייא חולק על שני הדינים. איפה רואים את זה? כי רבי חייא אמר שבזמן הזה כבר לא צריך לקרוא אם שומעים כללה עם שם השם, כי יש כל כך הרבה כאלו שאז כל הבגדים שלנו היו קוראים לגמרי. עכשיו ברור שרבי חייא לא התכוון לכללה שנאמרת מפי יהודי, כי לא יכול להיות שהיהודים היו כל כך פרוצים בכללות בשם השם, וברור שהוא מדבר על כינויים, כי הגויים לא בקיאים בשם השם המפורש, ועולה מדבריו שמן הדין באמת כן צריך לקרוא גם על גוי וגם על כינוי, אלא שכיוון שאז היינו צריכים לקרוא את הבגדים כל היום, אז לכן לא צריך, אבל מן הדין צריך, אז בזה הוא חולק על רב יהודה בשם שמואל, שאמר שעל גוי ועל כינויים לא צריך. ובזה כמעט סיימנו את הנושא של הכללה, עכשיו שלוש שורות מתחתית עמוד א', הערה אחרונה לגבי המשנה, מה שאמרנו במשנה, שהעד השני לא צריך לחזור על מה שהעד הראשון אמר, אלא מספיק שהוא יאמר, אף אני כמוהו, לומד מזה ריש לקיש, שכנראה מהתורה זה באמת מספיק. כי אם מהתורה צריך שכל עד יאמר הכל, אז לא היינו יכולים לומר שהוא יאמר רק אף אני כמוהו. אלא כנראה שמהתורה זה מספיק, ובדרך כלל רבנן מחמירים שכל עד יאמר הכל, אבל כאן, שמדובר בכללה, אז חוזרים לדין דאורייתא שמספיק שהעד השני יאמר אף אני כמוהו. והרם ממש אחרונה אומרת המשנה שגם אם יש שלושה עדים, אז גם העד השלישי צריך לומר אף אני כמוהו. אז בזה רואים שהמשנה היא כרבי עקיבא שהוא סובר שגם כשיש שלושה עדים, אפילו שיש שם עד אחד מיותר, כיוון שהם באו ככת אחת, צריך לבדוק את העדות של כל שלושת העדים, לכן גם העד השלישי צריך לומר אף אני כמוהו. ובזה סיימנו עם המשנה שעסקה במקלל, ואנחנו ברצף של משניות שעוסקות באנשים שחייבים סקילה, אז אנחנו עוברים למשנה הבאה בעמוד ב', שהיא מדברת על עובד עבודה זרה שגם הוא חייב סקילה. אז אנחנו נראה את המשנה בשילוב של הסבר הגמרא, וזה ייקח אותנו בערך עד השליש העליון של העמוד, אומרת המשנה כך, יש שני מצבים של עבודה זרה, כדרכה ושלא כדרכה. כלומר, ניקח אחת מהדוגמאות שהמשנה מביאה בסוף, היה איזשהו אליל של עבודה זרה שהם קראו לו קוליס. המשנה מכנה אותו מרקוליס, והעבודה שהיו עושים לו, זה שהיו עושים בשבילו מבנה של שתי אבנים ועוד אבן מעל, והיו זורקים אבנים על אותו מבנה של אבנים, זאת הייתה עבודה של אותה עבודה זרה. אז זה נקרא עבודה כדרכה. אז אם אדם עושה את זה, הוא חייב. לעומת זאת, אם הוא יבוא ויחבק את אותם אבנים, אז כיוון שזה לא עבודה רגילה שעושים לאותה עבודה זרה, אז זה נקרא שלא כדרכה, ואז הוא פטור. אז זה כדרכה ולא כדרכה. אבל יש גם שלא כדרכה שבזה הוא חייב. מתי? אם הוא יעשה לעבודה זרה אחת מהעבודות שהיו עושים במקדש, אז אפילו אם זה שלא כדרכה, בכל זאת הוא חייב כי הוא לוקח עבודה מהבית מקדש ועושה את זה בשביל עבודה זרה. אז על איזה עבודות מדובר? מזבח, כלומר מקריב קורבן, מקטיר, מנסך יין. הגמרה מוסיפה גם זורק את הדם, אבל זה בעצם כלול במנסך. זה דברים שהוא חייב עליהם גם בלי שהם כדרכה. המשנה מוסיפה על זה גם משתחווה ומקבלו עליו לאלוה, כלומר שהוא אומר לו אלי אתה. על כל אלו הוא חייב גם אם זה לא כדרכה. עכשיו הערה אחרונה במשנה, אם הוא נודר או נשבע בשם עבודה זרה, הוא לא חייב סקילה אבל הוא עובר בלא תעשה. אז זה המשנה עם ההסבר של הגמרא, ועכשיו אנחנו כמעט באמצע עמוד נראה את המקור לכל זה. אז אנחנו צריכים מקור לעבודה זרה כדרכה ומקור לעבודה זרה שלא כדרכה. המקור לכדרכה זה לא מפורש בגמרא אצלנו, אבל זה בעמוד הבא וברש"י כאן. יש מקור לאיסור ויש מקור לעונש. המקור לאיסור זה בדברים י"ב, כתוב ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ועשה כן גם אני. כלומר שיש איסור לעבוד אותם איך שהגויים עובדים אותם. והמקור לעונש זה בדברים י"ז, כתוב וילך ויעבוד אלוהים אחרים, ועבודה משמע עבודה כדרכה. ואז בסוף כתוב שמושכלתם באבנים ומתו. אז זה מקור לכדרכה. מה המקור ללא כדרכה? אז לגבי זביחה יש פסוק מפורש בשמות כף ב' זובח לאלוהים יוחורם, וברור שהכוונה כאן לעבודה זרה, כי אם זה היה להשם אז לא היה צריך לכתוב אלוהים. אז זה המקור לזביחה. מה עם שאר העבודות שבמקדש? המשך של אותו פסוק זה בלתי להשם לבדו. מה זה בא לרבות? זה בא לומר שאת כל העבודות שעושים במקדש צריך לעשות רק להשם לבדו ולא לעבודה זרה. אז זה המקור לזביחה ולעבודות שעושים במקדש. מה המקור להשתחווה? פה הגמרא מביאה המקור לעצם האיסור ומקור לעונש. המקור לאיסור זה בשמות למדלד, שם השם אומר לא לכרות ברית עם יושבי הארץ, אז כתוב שם כי לא תשתחווה לאל אחר, מכאן שאסור להשתחוות. ומה המקור לעונש? זה מחזיר אותנו להמשך של הפסוק שקראנו מדברים י' ז', וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם. וכמו שאמרנו, כתוב שם שסוקלים אותו, ורש"י מסביר שברור שבהשתחווה כאן מדובר שזה שלא כדרכה, כי אם זה כדרכה, אז אפשר ללמוד את זה מתחילת הפסוק, וילך ויעבוד. אלא מדובר בשלא כדרכה, ומכאן המקור להשתחווה שלא כדרכה, שגם על זה הוא חייב. אז ראינו מקור לכדרכה, וראינו מקור בשלו כדרכה, בעבודות של המקדש ובהשתחוואה. אבל עכשיו שואלת הגמרא, כיוון שכבר ריבינו את השתחוואה, אולי מהשתחוואה נלמד גם לשאר העבודות. כלומר שבקטגוריה של שלא כדרכה לא נצמצם את זה דווקא לעבודות שיש במקדש, אלא לכל עבודה שהיא דומה להשתחוואה. כלומר שכמו שהשתחוואה, שזה מעשה שעושים לכבוד העבודה זרה, אפילו שזה לא עבודה שמיוחדת למקדש, בכל זאת חייבים על זה, אז נרבה עבודות כמו למשל גיפוף ונישוק, שזה גם עבודות שעושים לכבוד העבודה זרה, שהוא יהיה חייב אליהם אפילו שזה לא כדרכה ושזה לא עבודה שעושים במקדש. עונה הגמרא, אי אפשר לומר כך, כי אם היינו לומדים כך, אז התורה לא הייתה צריכה להבליט את זביחה, מה שראינו בפסוק זובח לאלוהים יחורם, כי הרי יכולנו ללמוד את זביחה מהשתחוואה, אלא למה בכל זאת התורה הוציאה את זביחה מהכלל וכתבה אותה בפני עצמה? אומרת הגמרא, זה בשביל ללמוד מזביחה על כל הכלל כולו. כלומר שעל מה חייבים? רק על דברים שדומים לזביחה, כלומר עבודות שעושים במקדש, ורק השתחוואה זה יוצא דופן, שבזה חייבים אפילו שזה לא עבודה שמיוחדת למקדש. אז בזה סיימנו למצוא את המקור לדינים שראינו במשנה, אנחנו 6 שורות מתחתית העמוד, רק הערה אחת אחרונה, כשהברייתא הביאה את הפסוק זובח לאלוהים יחורם, היא אמרה שלולא היה כתוב שם אלוהים, היינו יכולים לחשוב שהכוונה כאן זה לאסור שחוטי חוץ. כלומר, מי שזובח מחוץ למקדש יחורם, כלומר יש עליו מיטת ביתין. על זה שואלת הגמרא, איך יכולנו לחשוב כך? הרי כבר למדנו בפסוק אחר שיש עליו קרת. עונה הגמרא, היינו חושבים שעונש הקרת זה רק שלא הייתה התראה, אבל אם הייתה התראה, אולי יש לו מיטת ביתין? כמה שמלן זובח לאלוהים יחורם, שבכלל מדובר פה בעבודה זרה ולא בשחוטי חוץ. ובזה סיימנו להיום, אנחנו בשורה הרביעית לפני סוף העמוד, נחזור מהר על מה שראינו. החלק הראשון היה לגבי המקלל, ראינו את רבה חבר יעקב שאמר שמדובר במקלל בשם של 4 אותיות, ראינו שתי גרסות, האם הוא בא לצמצם את האיסור, כלומר דווקא 4 אותיות ולא 2, או שהוא בא להרחיב את האיסור, כלומר אפילו 4 אותיות ולא רק 42 אותיות. אחר כך ראינו את מהלך העדות שהעד הגדול צריך לצטט את הכללה ואת שם השם, וכולם יוצאים לפני זה, והדיינים עומדים כשהם שומעים וקוראים את בגדיהם. למדנו את זה מחזקיהו שהוא קורא את בגדיו כשהוא שומע את מה שרב שקי אמר, וראינו מחלוקת האם צריך לקרוא על כללה מגוי ועל כינוי, שמואל אמר שכן ורבי חייא אמר שלא, וראינו שמן הדין עד יכול לומר אף אני כמוהו, בדרך כלל מצריכים שיאמר את כל העדות, אבל כאן אומרים שלא כי מדובר בכללה. החלק השני של השיעור היה לגבי סקילה, אמרנו שבכדרכה תמיד חייבים ובשלא כדרכה, אם זה עבודת פנים או שזה השתחוואה אז חייבים, אם לא אז פטורים, וראינו את המקור לכל זה מהפסוקים, כל טוב.